הכל חי אונליין 93fm.co.il הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה רב העיר אלעד
שלום לכל המאזינים, השבוע אנחנו נקרא פרשת כתצא ונעמוד על אחת מתרג המצוות שהתורה מצווה כל אדם. כתוב בפרק כ"ד פסוק ה' כי ייקח איש אישה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. כותב רש"י במקום, ושימח את אשתו, ישמח את אשתו, ותרגומו, ויחדה ית אית איתה. והמתרגם ויחדה עם אית איתה, טועהו, שאין זה תרגום של ושימח, אלא ושמח. פירוש המילים של רש"י, ושימח את אשתו, המצווה היא לשמח את האישה. ולכן התרגום מתרגם, ויחדה יתתתה, ישמח את אשתו. להפוק כמאי, שלא נפרש, ויחדה עם איתתה. מי שגורס, כך הוא אומר רש"י, אינו אלא טועה. ביורם של דברים שאם נפרש שישמח ביחד עם אשתו, הווה אומר שהעניין של השמחה היא גם אלה וגם אליה, אינו אלא טועל. ולכן מדויק לשון הפסוק ושימח בחיריק ולא ושמח, כך כותב רש"י. עוד כותב רש"י בספרו הפרדס, בליקוטי הפרדס מובא בשם רש"י, דין החתן כשהוא בשנה הראשונה, כשהוא נושא אישה באותה שנה צריך לעמוד בעירו שנה שלמה לכל הפחות, כדי לשמוח עמה כדין תורה, שנאמר בפרשת כי תצא, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. מדבריו של רש"י אנחנו לומדים שני חלקים. דבר ראשון, רש"י מבאר לנו שעיקר המצווה מהי, שישמח את האישה, ולא שישמח עם האישה. אין בעיה שישמח עם האישה, אבל המצווה היא שישמח את האישה. שנית, למרות שכתוב בתורה נקי לביתו שנה אחת, שהמשמעות המילולית שנה, זה הקצבה של הזמן שהתורה מצווה, ברש"י וכותב שנה שלמה לכל הפחות, ואומר שבעצם תמיד יש מצווה, רק המינימום צריך את השנה, וכמה שיותר עוד יותר טוב. מניין לרש"י לומר כך? מה גם שיותר קשה, כי הגמרא במסכת סוטה בדף עם ג' עמוד א' דורשת שבעצם הדין הזה של שנה אחת, זה לא נאמר רק על הנושא אישה, אלא גם הבונה בית ולא חנכו, גם מי שנוטע כרם ולא חיללו, ששנה אחת פותרים אותו. וכך כותב הרמב״ם, בהלכות מלכים פרק ז' הלכה י' כותב, ואלה שאין יוצאים לאורחי המלחמה, כל עיקר, ואין מטריכים אותם לשום דבר בעולם, הבונה בית וחנכו, הנושא ארוסתו, ומי שחילל כרמו, שנאמר נקי אלה ביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. זאת אומרת, מפי הקבלה למדו שיהיה נקי שנה בין לבית שקנה, בין לאישה שנסה, בין לכרם שהתחיל. אם כן, הרי ברור שהרמב״ם ממשיך ומסיים, כל זה, הציווי הזה, אין יוצאים עד תום שנה, משמעות הדברים, אבל לאחר שנה ודאי שיוצאים למלחמה. למה? כי כתוב שנה אחת, יותר משנה לא פותרים אותו. אם כן, מניין לרש"י לבוא ולומר שהדין הזה הוא לכל הפחות שנה אחת. כדי לבאר את העניין, נקדים את דברי הגמרא במסכת יבמות בדף ס"ב עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רבי תנחום, אמר רב חנינא, כל אדם שאין לו אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, ומביאים על כך פסוקים, ויש מוסיפים במערב האמרה, בלא תורה, בלא חומה, או בלא שלום, ועל הכל מביאים פסוקים. ורבי אליעזר מוסיף יותר מזה, כל אדם שאין לו אישה, אינו אדם, שנאמר זכר ומקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. וזה נפסק בשולחן ערוך. באבן העזר, בסימן א' סעיף א'. וצריך להבין את הדבר הזה. מהו ההסבר בכל העניין הזה? הרי לכאורה, אם אדם לומד תורה בלא אישה, הוא לא לומד תורה, איך הוא לא לומד? הוא גם לומד. אז מה זה בלא תורה? ואם לאדם כן הוא שמח בחלקו, והוא שמח גם כשהוא בחור, אפשר לקרוא לזה בלי שמחה, בלא טובה. אינו קרוי אדם. מה הסברים בדברי ומאמרי חז"ל? אז חשבתי כדי לבאר את הדברים קצת, חייבים להכניס את דברי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש כותב שכל נשמה שיורדת לעולם, כל שידוך, הוא נוצר בעצם משני חלקי נשמה. וכשנוצרת הנשמה בעולם, לפני שהיא יורדת לעולם, היא מתפצלת לשתי חלקים. חלק יורד בתור זכר, וחלק יורד בתור נקבה. הזכר יכול, נולד אצל משפחה מסוימת, הנקבה נולדת אצל משפחה מסוימת, ולאחר מכן הקדוש הוא מזווג בחזרה את שתי חלקי הנשמה, ואז הנשמה מושלמת. כך כותב הזוהר בפרשת לך לך, בדף צדיק א' עמוד ב'. זאת אומרת שלמרות שאנחנו נראה שכל אדם, גם האיש וגם האישה, גופות מושלמים, אבל זה מבחינה גשמית. מבחינה רוחנית, הנשמה היא מפוצלת בשתי חלקים. כי הנשמה השלמה לפני שהיא יורדת, היא משתי חלקי האיש והאישה. זו שלמות של הנשמה. אחרת זה חצי. לכן אנחנו מוצאים את הביטוי על כך שאדם לפני הנישואים נחשב כפלגה דגופה. כרק חצי גוף. כי חסר לו את השלמות, הוא לא שלם. וממילא כיוון שבעצם השלמות זה רק לאחר שהוא נושא אישה, שאז מתחבר החלק השני של נשמתו, ורק אז הנשמה היא מושלמת והופכת לדבר אחד, רק אז הוא נקרא אדם. אדם זה זכר ונקבה ברעב. כשהקדוש הוא בורא, הוא בורא זכר ונקבה ביחד. רק בעולם הזה זה יורד, זה מתפצל בעולם הזה. ואחר כך הקדוש הוא מחבר אותם בחזרה, שהוא המזווג את הזיווגים, כי מן השמיים אישה לאיש. ולכן, כאשר אנחנו מבינים את זה, אפשר, ראיתי בשם הרב רבדד, זכרונו צדיק וברכה, דבר נפלא. למה מברכים יוצר האדם בברכת שבע ברכות? כאור הברכה הזאת הייתה מן הראוי לברך אותה כשאדם נולד לו בן, נולד לו בת, לברך יוצר האדם, שהקדוש הוא יצר את האדם הזה. אולי בברית, אולי בזמן קבלת עול המצוות, מדוע עד הנישואים מחכים? על פי הדברים האלה, אומר דבר נפלא, כיוון שהגמרא אומרת שהאדם לא נקרא אדם רק לאחר הנישואים, וכפי שהסברנו על פי הזוהר, הפשט הוא שבעצם עדיין הוא תמיד חצי, הוא לא שלם, עוד לא אי אפשר לברך על בן שנולד או על בת שנולדה יוצר האדם, כי זה רק חצי אדם. מתי ראוי לברך? לאחר הנישואים, שאז הופך האדם למושלם, לנשמה מושלמת. וממלא, מכך נוכל להבין דבר נפלא. האדם אמנם לומד תורה, מקיים מצוות, שמח. כל מה שהוא עושה, הוא עושה עם חצי. הוא לא עושה את זה בשלמות. כי החלק השני הוא לא שותף לאותה שמחה. הוא לא שותף לאותו תורה. הוא לא שותף לאותה טובה. לכן מתכוונת הגמרא בדבריה ששרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא שמחה, בלא טובה, בלא ברכה. כי בעצם כל השראת השכינה היא רק בהרכב מלא. אחרת לא ראוי שהשכינה תשרה במקום. ולכן יש רמז לדברים האלה שכתבו המפרשים, כותב רב חיים פלטיאל, שיש רמז נקי, יהיה לביתו שנה, סופי תיבות י' כ-ו-כ, לרמז שזה האמצעי שכאשר האדם מתחתן ומתחבר ויוצר את האהבה והאחדות בינו לבין אשתו, בזה הוא משרה את י' כ-ו-כ, את השכינה בביתו. כך כותב בעל הטורים, רבנו בחי, הרבה מביאים את הרמז הנפלא הזה. ללמדנו שבעצם כל השלמות האדם יכול לקנות רק כאשר זוכה ונושא אישה. ולכן כותב השל"ה הקדוש בשער האותיות עוד שין, הוא כותב בעוד כ"ח, וכן ראוי שלא יקלל אשתו, שהרי הזכר הוא פלגה דגופה, ושניהם כאחד הם אדם שלם, ואם מקלל אותה, נמצא מקלל עצמו. כך צריך להסתכל ולחשוב על המצב בינו לבין אשתו. אחרי שאנחנו מבינים את הבסיס לדברים, אחרי הקדמה כזאת, שבעצם האישה הוא חלק בלתי נפרד מהבעל, עכשיו נבין את עצם המצווה. כותב החינוך במצווה תף קוף פי בית, שורשי המצווה הזאת, כי האל ברוך הוא עלה במחשבה לפניו לברות את העולם, וחפצו שיתיישב בבריאות טובות הנולדות מזכר ונקבה, שיזדווגו בהכשר. ולכן, כדי שהדברים האלה יהיו, כותב החינוך, צריך האדם לשמח את אשתו במשך השנה כדי להתחבר ולהידבק ביחד, עד שהאישה יהיה בראש מעיינה את בעלה, ובעלה יהיה בראש מעיינו את אשתו. וכותב הרש"ר הירש על המצווה הזאת, אלא יהיה זה תפקידו העליון בנישואיו להביא אושר לאישה שנהייתה אשתו. חובת האיש לאושר הנישואים היא גדולה בעיני התורה, המייחסת לחשיבות מכרעת לא רק לישע הפרט, אלא לשלום הכלל. ולפיכך במשך שנה תמימה, לאחר הנישואים, היא פותרת את האיש מכל חובות הציבור, ואף אוסרת את הטלתן עליו. כל זה רק כדי שיתמסר לביתו, לביסוס, האושר והשמחה בביתו. מאחר ובעצם, כמו שאמרנו, זו נשמה אחת, זה שתי חלקי נשמה, שהקדוש הוא מזווג אותם, אבל היות הרי גדלו כל אחד במקום אחר, החיבור הזה צריך לפעול כדי שיתחבר בחזרה, וזה תפקידו של האדם. וזו המצווה הגדולה של ושימח את אשתו שנה, שיש מצווה להשקיע ולהיות פנוי אך ורק לצורך הדבר העליון הזה של חיבור שתי החלקים כדי להגיע לשלמות. כי רק אז הוא יזכה לברכה, הוא יזכה לתורה, השכינה תשרה בבית, וזהו סוד ההצלחה. כותב היראים דבר נפלא בסימן ראש כ"ח, למדנו שבשנה ראשונה שנושא אדם את אשתו חייב לסמכה דכתיב נקי יהיה לביתו וישמח את אשתו בכל דברים שהוא יודע שיש לה שמחה. הוא ראה כמה הקפידה התורה על מצוות שמחה שנפטר מלצאת בצבא. קל וחומר במקום מתבטל בדברים ששאר חייבים ללכת, ומצווה זאת נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ, הלקח צריך האדם שיזהר בזמן הזה. אלא אם אומר, הרי זה קל וחומר, אם אנחנו רואים כל כך התורה מחשיבה את העניין, שפותרת אותו מכל עוד ציבור, משתתפות בצרת הציבור, מסיוע לכלל הציבור, ואסור לציבור לבקש ממנו שום תרחה, כמו לשון הרמב״ם. כל זה כדי שיהיה לו פנאי להשקיע באהבה, בשמחה של הבית. איך האישה תהיה שמחה מכל הנישואים האלה? וזה תפקידו של כל אדם ואדם. עד כדי כך שאפילו היא ממוחלת, מביאה משך חוכמה, והיא מסכימה שילך לצבא, אסור. כיוון שזה מצוות עשה דאורייתא, שהתורה מצווה כל אדם לשמח את האישה. ובזה נבין, היות והמטרה היא לאחד את שתי חלקי הנשמה ולהפך את הכל כגוף אחד, כלשון המקרא, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, כי זהו התכלית של כל בית יהודי. לכן עיקר המצווה זה לשמח את האישה. לשמח את האישה, התורה בכוונה מדגישה ושימח בחיריק, ולא ושמח. כי אם לא כן, היה מקום לטעות, הבעל יכול לחשוב, אני שמח לשבת ללמוד סוגיה טובה. מה יכול להיות דבר יותר משמח מזה? אבל אצל האישה, הדבר הזה הוא לא נותן לה כלום. הוא לא משמח אותה. הרי יוצא שהוא מרוקן את עיקר התכלית של המצווה מתוכן. כי כל מטרת השמחה לשמח את אשתו, זה לא לשמח מה שאתה שמח, אלא מה שהיא שמחה. אז אמנם אין לנו אכפת שאתה גם, לא אכפת שאתה גם תשמח בשמחה הזאת. אבל תדע מה העיקר התכלית ומה המטרה, זה לשמח אותה. לכן חובתו של האיש לשמח אותה בדברים שהיא שמחה, לא בדברים שאתה שמח. ואפילו אם הדברים הם נגד רוחך, אתה צריך להשתדל לרדת אליה ולשמח אותה בדברים שהיא. ובאמת זה זוהר מפורש פרשת השבוע. הזוהר כותב שזה הפשט, והאוקימנה דחדווה דה לאו דילה, זה לא שלו, אלא דילה, לכתיב וישמח את אשתו, דיינו בחיריק, וישמח את אשתו, לא כתיב, אלא וישמח יחדל הקלה, כגוונת דה, לב חדו לקלה בר בגופה ותיקונה, ומן חד אלון צדיק. והאישה הרי ודאי לא שמחה רק בדברים שמנעימים לה, אם זה תכשיטים, אם זה בסמים, אם זה ביגוד, אם כל הדברים שיכולים לשמח אותה. ואומר הזוהר, מי שעושה את זה הוא צדיק. ועל דה נקי אלה ביתו נקי, דלא יעמול במילה דעלמה דהה ברעבה למחדלה. נקי מכולה, נקי למסין, לאנורים וכו'. זאת אומרת, התפקיד של הבעל לחפש את הדברים שסמכו אותה, כי זה עיקר המצווה, ולא שהוא ישמח גם. אין לנו בעיה, אבל אם הוא יתמקד בדברים שמסמכים אותו, הרי הדברים האלה לא יסמכו אותה. כמו שמסופר, ככה מסופר על הרבי מקוצק, שפעם אחד איזה אברך בשנה הראשונה בא ללמוד אצל הרבי מקוצק, אמר לו הרבי מקוצק, תכף ומיד, תחזור מיד הביתה, לך תקיים מצווה, תעשה של ושימח את אשתו, נקי לביתו שנה אחת, אבל תשים לב, תלמד טוב טוב את הרש"י, שתדע איך לשמח אותה, כי המצווה היא לשמח אותה, לא אותך. אתה יכול להיות שמח בסוגיה, אבל זה לא מספיק. כמו שמסופר על המעריל דיסקין, שפעם אחד היה מתמיד עצום, שבא אליו איזה מישהו, אברך, והוא אמר לו שמרוב הלימוד שלו, היה קשה לו מאוד לשוחח עם אשתו. מאוד קשה לו, הוא כל הזמן רק רוצה ללמוד, וחבל על הזמן, וביטול תורה. אז בקושי היה יכול לשוחח עם אשתו. מעריל דיסקין קרא לו, רוצה לדבר איתו. כשהגיע למעריל דיסקין, והכניסו אותו, הוא לא דיבר איתו, לא התייחס אליו. השאיר אותו, והמעריל היה שקוע בסוגיה, ויושב ולומד ולומד ולומד. ישב שם כשעתיים, והגיע חצות, ואז הוא קורא לאשתו, קרא לאשתו, ואשתו באה, ואז הוא מתחיל להתעניין עם אשתו, מה עשית היום, מה קנית, מה בישלת. ככה התחיל לשאול כל מיני שאלות בענייני הבית. כשגמר עם אשתו, אז הוא פנה לאותו אברך. אמר לו, לאברך הזה, איך הרגשת את השעתיים האלה שאני יושב ולומד ולא מתייחס אליך? היה לך קשה, נכון? אפילו שקראתי לך, ואתה יושב לידי ואני אפילו לא מתייחס אליך. זה בדיוק אותה הרגשה מה שיש לאשתך, שאתה חושב שאתה יושב ולומד ולא מתייחס אליה. אז איך צריך לעשות? קראתי לאשתי כדי שתראה איך עושים. מה קנת במקולת? מה עשתה, מה בשלה, אתה חייב לשתף פעולה בדברים שטוב לה, לא בדברים שטוב לך, כי המצווה וישמח את אשתו. כך מספרים על הרב יחזקאל אברמסקי שהיה אומר, שלא, אין עניין ללכת ולמסור שיחות לאישה בספר פחד יצחק או חובת לבבות, אלא לדבר איתה על הדברים הפשוטים ביותר שטוב לה, שמעניין אותה. וכמו שהסטייפלר היה אומר, אדם שמדבר עם אשתו את הדברים הפשוטים כדי שתהנה, אין זה מחסר מהקדושה או מעבודת השם של הבעל. זה עצמו עבודת השם. לכן המצווה הזאת אומר רש"י, ושימח את אשתו ולא ושמח עם אשתו. ועל השאלה השנייה, מניין לנו, לרש"י שאומר לפחות שנה אחת, אז ראיתי דבר נפלא בשם הרב שלמה זלמן אוירבך, שתמיד היה מדקדק את לשון הפסוק, שהרי בתורה לא כתבה את השנה אחת בסוף ושימח את אשתו שנה אחת, אלא כתוב לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי אלה ביתו שנה אחת, וסיים ושימח את אשתו אשר לקח. אומר הרב אוירבך, זה בכדי ללמד אותנו, שלגבי הצבא, שהוא לא ילך, זה שנה אחת, לא יותר. אבל לגבי ושימח את אשתו, זה המינימום שנה, אבל זה לכל החיים. וזה המקור שרשי התכוון לומר, הוא כיוון לדעת רשי, שאמר לפחות שנה, כי זה לא רק שנה. אלא המצווה היא, לכל החיים יש מצווה, וכדי לשמח אותה, צריך דבר ראשון להיות זהירים, שהדיבור שלו יהיה נקי, שהשפה שלו תהיה עדינה, שחס וחלילה לא יפגע בה, שלא ידבר לא יפה, אלא עד הרבה, ישבח, ידע להודות, ידע להוקיר, והבעל התורים מרמז את זה בפסוק שכתוב, לכל דבר נקי, יהיה נקי לביתו, לכל דבר, לומר הכוונה זה לרמז על הדיבור, שאפילו הדיבור יהיה נקי, לכל דבר נקי יהיה לביתו, לרמז, הדיבור שלך יהיה נקי, יהיה שפה עדינה, נקייה, חביבה, מעודדת, זו הדרך הנכונה כדי לייצר אווירה של שמחה בבית. בספר אור דניאל, הביא מעשה נפלא על אחד מחכמי בבל, שלא זכה להיפקד בזרע של קיימה. פעם אחת, באחד השבתות, אשתו הלכה להביא את כל המאכלים לשולחן, והוא בינתיים היה שר את אשת חיל מימצא, והנה היא באה והתחלקה ונפלה, ונפל כל האוכל, מה שהיה להם לאכול בשבת. היא כבר חששה מי יודע מה עכשיו יעשה בעלה, כי זה כל האוכל של שבת ולא יהיה אוכל לשבת. היא כבר המתינה, חשבה שעכשיו תקבל קיטון של שופכים, והיא יכעס, אבל הבעל התבונן וחשב באותם רגעים, ותפס את עצמו, ואמר ריבונו של עולם, אני חייב להתגבר על עצמי, לא לכעוס, בדיוק ההפך, אני אנסה לעודד אותה, ואפילו שזה קרה, לא קרה כלום. ולכן מה הוא עשה? בדיוק הפוך. במקום לכעוס, לאחר שהוא התגבר על עצמו, התחיל לשיר עוד פעם אשת חיל. אמר לה, איזה אשת חיל את? והוא שר את האשת חיל, בשמחה ובהתלהבות. מי ימצא מרחוק פניני מכרע, בטח בא לבעלה. וככה הוא ממשיך וממשיך. עד שהוא הגיע לפסוק, קמו בניה ויהללוה. ואז הוא פנה ריבונו של עולם. מתי זה יהיה? מתי נזכה לזה שיקומו בניה ויהללוה את אשתי היקרה? ולאחר כל זה, שהוא שר בנעימות, עשו קידוש, ונטלו ידיים, ובצעו, אכלו טפת מה שהיה להם, והכל היה בשמחה, ללא שום כעס, אלא הילל ושיבח על כל מה שעשתה. והנה, אביו בא אליו בחלום ואומר לו, תדע לך, שבזכות אותם מילים טובות, אותם מילים מעודדות, אותם שבחים שהרעבת על אשתך, במקום לחוס, חוללו מהפך בשמיים. הייתה התעוררות גדולה מאוד. כל מלאכי השרת באו לשמוע את האשת חיל שלך של הפעם השנייה. ונגזר שאתה תזכה להיפקד, ובעזרת השם תזכו לבן. ואכן כך היה. ובסוף נולדו להם 8 ילדים ברוך השם. וזה ממילה טובה. כמה מילה טובה יכולה לחולל, לבטל גזרות. לכן האדם צריך תמיד להיות חכם איך להתנהג בבית. אז בראש ובראשונה להבין ששפת הדיבור תהיה עדינה, נקייה, נעימה, וגם כן ברוגע, וגם תמיד להתגבר על הכעס, ותמיד להוקיר ולהעריך ולשבח. זהו נקודה אחת. דבר שני, תמיד צריך לתת התייחסות לצורכי האישה. מסופר על הרב שלום אייזן, אחד מהגדולי המורה הוראה בירושלים, שבא אליו איזה אברך עם אתרוג מאוד מאוד מיוחד. הסתכל עליו, הוא רואה באמת שהוא משהו מיוחד, אמר לו, זה לא בשבילך. הוא לא הבין למה. שואל את אברך למה. אמר לו, תגיד לי, יש בעיה באתרוג? אמר לו, אני רוצה לשאול אותך, אתה אברך לו? איפה אתה לומד? כמה תמיכה אתה מקבל? אז התמיכה קטנטונת. נו, וכמה עולה אתרוג כזה? בטוח עולה הון של כזה. כן, אמר לו, זה סכום יקר מאוד. אמר לו, לא, אתה לא צריך לקחת כזה אתרוג. יותר מצווה, תיקח אתרוג יותר פשוט, וביתרת הכסף לך תשמח את אשתך. לך תקנה לה בגד, תכשיט, תשמח את אשתך. זה הדרך הנכונה. על הסטייפלר אמרו בהספדים, שהרבה פעמים כשאשתו כבר הלכה לישון, והוא גומר את הלימוד בשעה מאוחרת, הוא נכנס למטבח, והוא ראה כלים, הוא מדיח. למה? הוא אומר, בטוח שכשאשתו תקוב ותראה מטבח נקי, תשמח. אז אני אקיים מצוות ושימח את אשתו. זה החשיבה שצריכה להיות. כך צריך לחשוב. מספר הרב שבדרון על הנכד של החפץ חיים, שהוא למד בלייקווד אצל הרב קוטלר. כמובן שבתור אברך, נכד החפץ חיים, זה היה דבר נפלא, מכובד, סמכו בו, אבל היה לו תמיד איחורים, היה מאחר לפעמים התפילה, לפעמים אפילו לא היה בא לתפילה, אלא מתפלל יותר מאוחר. החליט המשגיח של הישיבה להוכיח אותו, קרא לו ושאל אותו, איך יכול להיות נכד של החפץ חיים מאחר לתפילה, או לפעמים אפילו לא בא לתפילה? מה סבא שלך היה אומר על כזה דבר? אז הוא השיב למשגיח ואמר לו, מה אני יכול לעשות? אני מאוד הייתי רוצה להגיע תמיד בזמן, אבל לצערי לא עולה בידי. למה? כי תמיד בדרך שאני הולך לתפילה, אני נתקל במקרה שמעורר רחמים, ואני לא מסוגל לעמוד נגד זה. מדובר על אישה שיש לה ילדים קטנים, וכל בוקר אני שומע שילדים בוכים, וזה רוצה בקבוק, וזה רוצה ספר, וזה רוצה לשתות, וכן על זה הדרך. ואני חייב, אני לא יכול לראות את הבחיות האלה, והיא לא משתלטת, אז אני הולך לעזור לה. וככה זה קורה לי. שמע את זה המשגיח, התפעל. מה עד כדי כך? אשריך מה טוב חלקך. מה מדובר על איזה אישה מסכנה, אולי נושית לה עזרה? האם מדובר על איזה אלמנה, גרושה? אמר לו, לא, חס וחלילה. אז מי בעלה? אין לה בעל, יש לה בעל, למה הוא לא עוזר לה? אמר למשגיח, אני הוא בעלה ואני עוזר לה. תפעל למשגיח מהמידות התרומיות שלו. אם זה על אישה אחרת, כולם מבינים. על אשתו יש כאלה חושבים, מה פתאום? למה לאשתי לעזור? בדיוק הפוך. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שהחובה היא להשתדל ולעזור כמה שאתה יכול לעזור כדי לשמח אותה. זה המצווה. וזהו האבן היסוד לכל הבית. לכן, מה שאנחנו לימדים מכאן, מהמצווה הנפלאה הזאת, השקפת התורה איך בונים בית יהודי, בית על אדני התורה והיראה, בית שיהיה בו שלום בית, זה כשמשקיעים בשנה הראשונה את כל המרץ, את כל הזמן, במקום לשבת ללמוד, שבת לשמח את אשתך. גם אם אתה לומד את הדבר, את מהלך היום, אבל שב בערבים, שב בבוקר, תאכל איתה, תתייחס אליה, תשמח אותה, תביא לה מתנות, שתרגיש בזה איזה תשומת לב, תדע להעריך כל פעולה ופעולה שעושים. אם אתה מתמיד בזה שנה שלמה, הרי אתה בונה את היסודות של הבית, שבאמת יהיו מחוברים הלבבות, כך שאפשר לבנות על זה בית לדורי דורות, לא יהיה בעיות של שלום בית. ואומרים העוסקים בענייני שלום בית, שאם אדם לא זוכה, כי רבים לא יודעים את זה, אף פעם לא מאוחר. תמיד אפשר להתחיל את השנה הזאת, ולהחליט שמכאן ולהבא נתחיל את השנה הראשונה. מה גם שהמצווה הזאת זה לכל החיים, כמו שאמר הרב אוירבך, כמו שדייקנו מרשי, שהמצווה היא תמיד לייצר את האווירה של השמחה, כיוון שזה הבסיס להשראת השכינה בבית. זה הבסיס לגדל בית של תורה, בנים, תלמידי חכמים, ירא שמיים. לכן חובתו של כל אחד להסתכל על זה, שזהו חלק מגופו, זה בשר מבשרי ועצם העצמי, כמו שאמר אדם הראשון. קל וחומר שזה חלק הנשמה שלו. וכיוון שזה חלק מגופו, תמיד צריך להתייחס, כל מה שהוא עושה, הוא עושה לעצמו. בצורה הזאת, האדם יזכה תמיד לשמח את אשתו, ועל ידי זה, הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בבית, ותהיה הברכה, והפרנסה, והשלמות, והתורה, והחומה, וכל הברכות הכתובות בתורה. יהיה רצון שנזכה כולנו, שתמיד ישרה שכינתו בביתנו, באהבה ואחווה, שלום ורעות. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך, וכתיבה וחתימה טובה לכל המאזינים.
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.